ובבוקר הזה אני רוצה ככה להתחיל את הבוקר עם באמת מילות תנחומים לרב יהודה משי זהב, שאימא שלו נפטרה אתמול מקורונה. שמעתי אותו הבוקר באחד מאמצעי התקשורת, ובאמת נקרא הלב. הוא אמר משהו קשה, ואני מרשה לעצמי לחזור על זה. הוא אמר שהאנשים שמזלזלים בקורונה ולא מקפידים על ההנחיות, הם גרועים יותר ממכחישי שואה. הם ממש גורמים באופן ודאי למוות. אני לא אריך במילים ולא אחזור על כל הדברים שלו, אבל באמת עלה המוות בחלוננו. אנחנו כל יום מתבשרים על עוד ועוד אנשים בתוך המחנה. ושלא נאמר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כי כל אחד שמזלזל או לא מקפיד, כל אחד כזה הוא פשוט אשם, ואני לא רוצה לבוא בטענות לחסידות כזאת או אחרת, או קבוצה כזאת או אחרת, אבל כל מי ששומע אותי, זה תחנונים ממש, תחנונים ממש, תשמרו על הנחיות. ועוד דבר, לכו להתחסן. יש כאן מחלה קשה שפוגעת בכולם, במבוגרים, באנשים עם מחלות רקע, בנשים בהיריון וגם בצעירים. איך אמרה רבנית לאה קולדצקי? תלבשו בגדי חג ולכו להתחסן, כי החיסון הזה זה באמת נס גדול שעשה לנו כאן אלוקים. ובינתיים, עד שתלכו להתחסן, כן, כי החיסון הראשון לא מהווה הגנה, רק כשבוע, 10 ימים אחרי החיסון השני, רק אז יש הגנה, וגם אז ממשיכים ללכת עם מסכות. אז באמת בינתיים, זהירות, 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 ושמירה על כל ההנחיות. טוב, אז בחרתי היום לקרוא לכם שוב, הייתי כותבת לך מגירת המכתבים של כולנו, עיתון קראת, מגזין קראת, כף ג' בטבת, תקשיבו טוב, אני הייתי נותנת לזה כותרת, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אבל בואו תקשיבו לזה, למכתב הנפלא הזה. האמת בכלל לא רציתי לכתוב לך. הדבר היחיד שרציתי היה לנקוש על דלת הבית שלך, להמתין שהיא תיפתח, ואז לצעוק לתוך בליל הצעקות שממילא דחוסות שם אצלך. שקט, די, שקט. ולא, לא עשיתי את זה, גם בגלל שאני מלאה בטקט, או לכל הפחות ככה מחשיבה את עצמי, וגם בגלל שדמיינתי בפירוש את פנייך המתקרקמות, את המבוכה הזו שתתנחלת צמיתות בתוך ביתך ובינינו. אז העדפתי להחריש. וכל יום, כל יום לשמוע את הזעקות בבוקר הבוקעות אחר כבוד מביתך. לא הייתי זקוקה לשעון מעורר. בביתי יש 3 ילדים, כן, הלא נשואים שלי, יש לי גם עוד נשואים, אבל אנחנו פה בבית לא זקוקים לשמש שתפציע מהחלון כדי להתעורר ולדעת שהנה כבר בוקר. מספיק לנו לשמוע את מה שמתחולל מעל הבית שלנו כבר ב-6 בבוקר. מתחילים להיגרר כיסאות סלון ברחבי הבית, ואני חורקת שיניים. אחר כך מתחילה מוזיקה בטון הכי גבוה. ואז מקיצה זאת מהסמינר ובת ה-11, ואז משהו מתנפץ מלמעלה, ורעש ורעש וצעקות ופנעליים שלי, וכולי. את יודעת, אם הייתי רואה אותך בצהריים, מגיעה עם עיגולים שחורים, שולחת גלים של עייפות וחיוך מסכן, עוד הייתי מוכנה להתפשר. אבל לא, אנחנו נפגשות יחד תמיד באותה שעה בחדר המדרגות, כשאני ממהרת עם מזון מבושל לבית חמי וחמותי, ואת בדרך לאסוף את הגוזלים שלך. עם התיק המטופח ביד, עם החיוך הזוהר, אלגנטית כל כך, מבט נבון שקט יציב. תמיד יש לך איזו חדשה מרתקת או משפט חמוד להחליף איתי. אם הייתי השכנה מקומה ראשונה, אין ספק שהייתי ממש מחכה לרגעי המפגש האלו. אבל הראש שלי עדיין מפמפם וכואב מהבוקר. אני רואה גם את ילדייך, איך הם מחייכים בביישנות, איך הם מדברים בעדינות כשהם נוקשים על דלת ביתי לבקש משהו. נופת צופים ממש. תגידי, אז מה קורה אצלך שם בבוקר? ואכפת לי, נכון שאני לא גרה בכפר, ונכון שאני גם לא יכולה לגור בבית בודד בראש הער, אבל לא אכפת לי ככה לקום בבוקר, אכפת לי שאין אף בוקר רגוע, ואכפת לי עוד יותר שלך זה לא מפריע, ואולי אפילו לא אכפת? השדר בינינו היה ממשיך להישמר על אש נמוכה עד הרגע הזה שבו הכל התפוצץ. וזה קרה כאשר חמי הובהל לבית החולים לאשפוז ממושך, וחמותי הגיעה להתארח אצלנו. בבוקר השכם היא נזעקה מהמיטה, בתחילה היא שאלה אם קרה משהו, ולבסוף בעדינותה היא לא הוסיפה לדבר. אבל הקולות מהבית למעלה רעמו ונשמעו היטב, החלונות שלנו לא אטומים, אז תגידי מה יהיה? חשבתי שאם אבקש שקט בשמי, אין ספק שאקבל תגובה צוננת, אבל אישה מבוגרת שגילה נושק ל-90, והיא מבקשת יישוב הדעת ומנוחה בבוקר, זה כבר מתקבל על הדעת. וחשבתי, תאמיני לי שחשבתי, והחלטתי לעלות אלייך עוד באותו הערב. הייתה לי הרצאה מוכנה ומסודרת היטב על כיבוד הורים ועל מקום לא נעים שבו מצאתי את עצמי. אבל שום דבר לא הכין אותי לכך. תקשיבו, את פותחת את הדלת ומיד בורחים מהבית שלל ניחוחות של ארוחה מבושלת. את מחייכת, איזו חרוצה, מכינה למחר בבוקר. את מזמינה אותי פנימה ואני נכנסת. שם, במקום פנימי יותר בבית, על הקיר, תמונות של ילדייך הפעוטים. אני נזכרת שבאמת יש לך קטנים בבית, שאולי אני כבר קצת עברתי את הגיל, שאולי גם מאיתנו בקעו פה ושם צעקות. ואני מתחילה לקחת צעד לאחור. מחמיאה. מספרת שחמותי באה שמה בעצם? את לרגע ניגשת למטבח כדי להרבה ולהוסיף משהו. 22:00. וכולם אצלך כבר ישנים, ואיזה שקט. אז איך זה שרק בבוקר זה ככה? שליח דופק בדלת, שמתי לב שאת עסוקה, ולא נעים שאני ככה בתוך הבית שלך, ידעתי איך להיכנס, אבל לא ממש יודעת איך לצאת, והשליח מביא ערימות של קופסאות ריקות, ואת מסמיקה קצת, ומה אני בכלל עושה כאן? ואז את לוחשת בקול חרישי, אחותי, את מספרת על מחלה קשה, על בית שהפסיק לתפקד, על כך שאת מבשלת כפול ועל כל הבקרים, כי אני יודעת שבבוקר הכי קשה, כך את מספרת. מכמוני יודעת כמה כוחות נפש צריך, בעיקר כשהגילאים שלך חופפים לגילאים שלי, וזה כבר ככה שנה. ואני לא רוצה לדעת מה קורה אצלי בבית, כי הם כל הזמן אומרים לי, אמא, את תעשי חסד, ואנחנו כבר מסתדרים, באמת שמסתדרים. אבל אני מנחשת לפי הפוגרום שמחכה לי בסבלנות בצהריים. להם יש מי שיסדר אחריהם, אבל לאחותי לא. אני יוצאת אליה כל בוקר, בשש בבוקר, כדי להיות אצלה בשש וחצי, ברבע לשמונה אני כבר בדרך לעבודה. הם, הילדים, הם צריכים לצאת מאורגנים, אבל לא רק, בעיקר לצאת עם מילה טובה לעוד יום לא פשוט שמחכה להם. את מבינה? היא מחייכת. וזה לא חסד, היא ממשיכה לומר באמת, כי חסד אמיתי זה כשקשה, כשמתאמצים, כשלא באמת רוצים אבל מנסים. אבל אני, היא ממשיכה, השכנה מלמעלה. אני לרוץ לבית של אחותי ולעזור לילדים לעבור עוד יום אחד רגוע, כשאני יודעת שזה כל מה שהיא הייתה רוצה. בשבילי זה לא מאמץ, זה פשוט הכרח. ואת לוקחת אותי למטבח, ועכשיו בלי להתבייש מהבלגן של הבישול, מערימה לתוך הקופסאות אוכל חם. ויש מין שקט כזה, שקט שבו אני בעצם צריכה לומר משהו, אני צריכה לומר למה הגעתי, מה בעצם רציתי, ביצים או חלב, מאורגנת שכמותי, אולי משהו אחר, מאתגר יותר, אולי כואב לי לחשוב. ובסוף אני אומרת שסתם עליתי, רק כדי לשאול מה שלומך, כי היית נראית לי קצת עסוקה בזמן האחרון, ואולי אפשר גם להצטרף לאיזו תורנות בישול, נגיד כל ראש חודש. אני אשמח, כי זאת תהיה זכות בשבילי. ואחר כך אני יורדת במדרגות, חזרה הביתה, ומרגישה משהו מוזר כזה. אני לא רוצה לשאול את עצמי מה היה קורה, אם זה היה מקרה הפוך. אולי היית עולה? אולי היית מבררת? אולי היית... היית כל מה שאני לא? לא מרשה לעצמי ליפול לתוך הרגשה הרעה הזו בזכותך. מה היית אומרת אילו ידעת על הרעש? מתנצלת, מעריכה. אני מרשה לעצמי לומר את כל המילים שאת היית אומרת לי. ובעיקר, להתחיל להשתמש במשקפיים שלך כדי לעשות טוב לכולם. ובטח אני מרשה.